ערב טוב למאזיני כל הנחל. כמדי שבוע אנו בתוכנית סיפור חיי רבנו. להזכירכם, בפעם הקודמת הגענו לזה שרבנו ביקש מרבי ברוך ממזבוז, זאת שלו, שיסדר לו מקום בברסלב לגור. רבנו נכנס לגור בעיר ברסלב, והוא מינה, ביקש שימנו את רבי אהרון לרב של העיר. ובתחילת כניסתו לעיר ברסלב הוא שאל את האנשים האם יש פה מקום להתבודד. אז אמרו לו, כן, יש פה במקום איזה מערה, אבל היא קצת רחוקה מהעיר. אמר להם רבנו, מה המרחק מהפה ועד הלב? כלומר, מה זה משנה המרחק? כשהם יוצאים מהבית לכיוון המערה או לכיוון היער, כבר מתחילים את ההתבודדות. עד כאן הגענו בשבוע שעבר, ובעזרת השם מיד נמשיך. ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא. בא לשבת זו אל רבנו איש אחד מני מרוב, ושמו רבי ליפה. הוא היה איש חסיד ונסע להרבה צדיקי הדור. וכששמע בעירו נמירוב, הוא היה גר בעיר נמירוב, שהיא בערך 15 קילומטר מעיר ברסלב, אז הוא שמע שהגיע איזה צדיק, הכוונה לרבנו, לגור בעיר ברסלב. אז התעוררה בו תשוקה עצומה לנסוע אליו. ונסע. והגיע בערב שבת קודש אל רבנו ז"ל. וכל השבת שמע מרבנו ז"ל שיחות נפלאות, ונתעורר על ידי זה לבבו בתשוקה עצומה אליו יתברך. כמו כל השיחות של רבנו שמעוררים את הלב לקדוש ברוך הוא. ונתלהב מאוד לעבודתו התברך, בהתלהבות עצומה, והתחיל להתפלל תפילותיו לאט לאט, מילה במילה ובהיות, ובהתעוררות נוראה ונפלאה מאוד מאוד. בשבת קודש זו, בתוך שיחותיו הקדושות של רבנו ז"ל, הזכיר רבנו ז"ל כמה פעמים את המשפט הזה: אני רואה נשמה חדשה באוקראינה, סמוך לעיר ברסלב. ככה, באמצע השיחה שרבנו מדבר, מדי פעם הוא הזכיר את המשפט הזה, אמר, אני רואה נשמה חדשה באוקראינה, סמוך לעיר ברסלב. הרי רבנו נכנס לגור בעיר ברסלב, הוא אמר, יש פה איזה נשמה קרובה לעיר ברסלב. אף אחד לא הבין מה הכוונה של רבנו. והפליג מאוד מאוד במעלת הנשמה החדשה הזו, ולא ידוע שומעים אל מי רבנו ז"ל מתכוון באומרו את הדברים האלה. מוצאי שבת קודש, שהיה אז ליל סליחות, החליט רבי ליפה הנ"ל שיחזור לעירו לנמירוב. כן, אמרנו בערב שבת, הוא שמע שרבנו הגיע, עוד לא הכיר אותו. רבי ליפה החליט לבוא לשמוע, להתארח שבת עם שאר החסידים אצל רבנו. אז במוצאי שבת, הוא החליט לחזור לעיר שלו נמירוב, וכך אהבה שבאותו לילה חזר והגיע אל המניין איפשהו בעיר שלו, במניין הרגיל שלו, ואמר עם האם סליחות. זה היה בדיוק התקופה של הסליחות, והוא עמד מאחורי הריבה, התנור, בבית כנסת, היו תנורים שם עם ארובה, ואמר מילה במילה בהתלהבות ובחיות ובדבקות נוראה ונפלאה מאוד. כי נתעורר והתלהב לבבו לעבודתו ידבח אצל רבנו זל, אותו שבת שהוא היה אצל רבנו זל, קיבל כאלה אורות שכשהוא חזר לעיר שלו אמר את הסליחות בהתלהבות גדולה. ובדרך כלל כשהעולם מגיעים בסוף הסליחות, אלה שבאים, העולם הכוונה המתפללים שבאים לסליחות, אומרים הכל במהירות כשמגיעים באיחור. אך רבי ליפה מרוב התלהבותו ודבקותו אמר מילה במילה לאט לאט את הסליחות של עננו ושל מי שענה לאברהם את הפסוקים האלה בכוונה גדולה ובכוח ובקול גדול. אני רץ ישר לרבנו, 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 אני רץ ישר לרבנו. בעיר נמרוב, כן, איפה שהיה גר רבי ליפה, גר אז אברך נפלא ושמו רבי נתן, והיה מתמיד עצום ולמדם גדול, בקי בשס ובפוסקים. בגיל 13 לקחו הגאון הצדיק המפורסם הרב רבי דוד צבי אוירבך, שהוא היה אב בית דין של הקהילות שנקראות שריגרת, קרמיניץ ומעליף, שלוש קהילות גדולות, שרבי דוד צבי אוירבך הוא היה הרב של אב בית דין של הקהילות האלה. אז הוא לקח את רבי נתן בתור חתן לבת שלו, וקיווה שחתנו יהיה ממלא מקומו ברבנות, כי רבי נתן היה באמת בקי בשז ובפוסקים, אז הוא רצה למנות אותו הרב בתור אב בית דין. ומחמת שחותנו הגאון רבי דוד צבי היה מתנגד גדול על דרכי החסידים והחסידות, והיה רגיל לדבר עליהם לפני בניו וחתניו, כן, כל מיני דיבורים לא טובים, הוא התנגד לחסידות. על כן היה רבי נתן נזהר לא להתחבר עם כת החסידים שבעיר נמרוב, בעיר שלו. למה? שטיפת מוח. החותן שלו כל הזמן דיבר על החסידים, דיבר כל מיני דברים רעים, אז רבי נתן לא התקרב, לא שמע, לא רצה לדעת כלום. אף על פי כן, כשהיה רבי נתן יושב בבית המדרש ולומד, היו ניגשים אליו אברכים חסידים והיו מתווכחים עמו ומוכחים לו איך שהצדיקים הקדושים, תלמידי המגיד, המגיד ממזריץ', הם באמת צדיקים נוראים מאוד, ומרוב דיבורם פעלו אצלו, ובפרטיות חברו רבי נפתלי, שגם כן היה חסיד, שהיה מנעוריו מגודל בין החסידים, ועל כן התחיל לנסוע על צדיקי הדור. כן, השתכנע רבי נתן, כל החבר'ה בבית המדרש מדברים, היו שם מעורבים, חסידים, ליטאים, כל מיני תלמידי חכמים. אז מה שהוא שמע מחותנו כל הזמן נגד החסידים, אז הוא לא התקרב אליהם, לא רצה בכלל לגשת לשמוע עליהם, אבל החבר'ה שלו שם דיברו איתו שהחסידים הם בסדר ויש מה ללמוד אצלהם, במיוחד רבי נפתלי שגדל מילדותו אצל החסידים, שהכנע את רבי נתן. על כן התחיל לנסוע על צדיקי הדור, ונסע לרב הקדוש רבי ברוך ממזבוס, ולרב הקדוש רבי זושה מהניפולי, ולרב הקדוש רבי מרדכי מקרמיניץ, ולרב הקדוש רבי גדליה מליניץ, ולרב הקדוש רבי שלום מפרביץ', ולרב הקדוש רבי אברהם דוב מחמלניק, וכל הצדיקים היו משתעשעים ממו ומקרבים אותו מאוד מאוד. כן, הוא היה הולך לשמוע תורה אצל כולם. ולבסוף התחבר עם חסידי הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, ונסע הרבה אליו. אך מרוב צמאונו והשתוקקותו אחריו התברך, ובפרד אחרי שביקר אצל הצדיקים הקדושים, לא היה לו במה להשקיט צמאונו ורעבונו, ובפרטיות עובדתי אותו בעל מוח גדול ולב רחב, ולא מצא חברים כדוגמתו, אז תמיד הוא היה צמא לעבודת רשם רבי נתן, היה מרגיש חיסרון, כמה שהוא למד, כמה שהיה גאון, בקי בכל השעז והפוסקים, במיוחד בתוספותים, הרגיש חיסרון בעבודת השם שלו, הרגיש שהוא לא נמצא במקום הטוב, הוא לא מרגיש סיפוק מעבודת השם שלו. ואף שהרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, קרבו מאוד מאוד, יותר מכולם, וקרא אותו בלשון חיבה, מי נתן לה, נתן שלי, אבל פי כן החסידים לא היו לפי רוחו, כי הוא היה מתמיד עצום ולמדן גדול, ולא היה יכול לסבול את הסעודות שלהם. אצל החסידים יש חפלות מדי פעם, ואצל רבי נתן הוא הורגל שאין רגע בלי ספר להחזיק את הספר, אין לעשות כל מיני עניינים באמצע, זה אצלו היה כמו ביטול תורה, ביטול זמן, ובזמן הזה שמבלים במסיבה ודיבורים ושותים ואוכלים, כדאי להתמיד בתורה ולעבוד אותו יתברך. ועל כן מכל זה לא היה לו שום סיפוק מהחסידות, אף על פי שהוא הסתובב ביניהם לשמוע מה הם מדברים, והיו לו עליות וירידות, ספקות ובלבולים מה לעשות, ואיך זוכים להיות איש כשר ולעבוד אותו יתברך כמו גדולי הצדיקים הנ"ל, שראה את עבודת כל אחד ולא מצא תשובה ותירוץ לספקותיו. ישב עם החסידים רבי נתן, תלמידי הרב מברדיצ'וב, בסעודת מלווה מלכה, והפילו גורל את מי לשלוח לקנות בייגל, ללכת למאפייה לקנות בייגל. אז כל החסידים שם עשו הגרלה כזאת, ונפל הגורל על רבי נתן והלך לקנות. ובאמצע הדרך נפלה עליו מרירות מעניין העליות והירידות שלו. רבי נתן פתאום הרגיש מריר לו, כי מה הוא הולך לעשות, לקנות בגל, להתעסק עם כל מיני הפלות כאלה, ותמיד הוא הרגיש חיסרון, ונכנסו בו יורד תשובה, וכי על זה נברא ללך לקנות בגל, והתמרמר על זה מאוד, ונכנס לבית הכנסת הגדול שהיה כבר סגור דרך איזה חלון, ועלה לעזרת נשים והתחיל לומר תהילים בבחייה רבה, ואמר מזמור אחר מזמור, הוא בכה. מה תהיה תכליתו בזה העולם? ומרוב מרירות לבבו נפל בכל פעם על ארץ והשתתח בפישוט ידיים ורגליים. הוא בכה, הוא בכה, הוא בכה בלי מעצור, ולא היה יכול לקרר את צער ליבו, עד שהגיע לקפיטל נון, מזמור נון בתהילים, התייגע מאוד, ובאמצע בחייתו נרדם כך על הארץ וישן בעזרת נשים, והוא בדרך לקנות בגל. והחלום חלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והתחיל לעלות, ועלה קצת ונפל, ועלה עוד קצת בסולם ונפל, וכן עוד פעם עולה נופל, עולה נופל, ובכל פעם כל מה שעלה יותר הנפילה הייתה יותר גדולה. זה החלום שלו. ושוב עלה עד לרום המדרגות, עד סוף הסולם, ואז נפל ולא יכול לעלות עוד. הוא בא אחד בחלום ואמר לו בזה הלשון, תחזק את עצמך, תתאחז, תהיה חזק, תתחזק. ככה מישהו אמר לו בחלום. והיא כאשר ראו האברכים בבית המדרש בשעת הסליחות את עוצם ההתלהבות של רבי ליפה באמירת הסליחות, והיא להם דבר זה לפלא, כי מה יום יומיים הם מכירים את רבי ליפה מתפלל בסדר כמו כולם, אבל מה זה ההתלהבות הזאת וההתחממות הזאת שראו אצלו פתאום? הלא גם הם בחבורה חסידית אחת אמו, מה פתאום התלהב רבי ליפה בהתלהבות יוצאת מן הכלל? ויחקרו אצלו כמה אברכים אחרי הסליחות, מה נשתנה רבי ליפה? והשיב להם, היות שנכנס לגור בעיר ברסלב צדיק קדוש ונורא, נכד הבעל שם טוב הקדוש, רבנו, ושם קיבל התעוררות, סיפר להם שהוא היה שבת אצל רבנו. קיבל התעוררות והתחזקות יוצאת מן הכלל. והיא כשמוע רבי נתן זאת, רבי נתן הרי ישב איתם באותו בית מדרש, התלהב ליבו מאוד מאוד, ינסוע גם הוא אל רבנו זל, אולי יזכה גם הוא להתעורר ולהתלהב מחדש. יום א' דסליחות התחברו רבי נתן ורבי נפתלי ורבי ליפה ורבי זלמן הקטן, כל החסידים האלה שהיו שם באותו בית מדרש, ונסעו אל רבנו זל. וכשהגיעו לקצה העיר ברסלב נכנסו לאיזה בית של איזה יהודי עד לנוח, ושמו רבי ברל דובריש, והוא סיפר להם אותות ומופתים מרבנו זל, והתלהב ליבם עוד יותר לקבל פני רבנו זל. רבי נתן היה רגיל לספר זאת, כשבא בפעם הראשונה בדרכו אל רבנו זל, כשהוא נכנס פה לבית הזה של רבי ברל, אז רבי נתן היה רגיל לספר את זה, שכשהוא היה בבית הזה ראיתי שהבית כבר מלא מרבנו, אותו בית שירח אותם לפני שנכנסו לתוך העיר. ורימז רבי נתן שכך צריך להיות בית של חסידי ברסלב, שיהיה תמיד מלא מרבנו. מה פירוש? ידברו ויספרו שם רק מרבנו זל, כל מיני תורות שלו וכל האותות והמופתים שלו, כי זה מה שנותן לנו את החיזוקים להחזיק מעמד ולהיות בשמחה תמיד. אחר כך נכנסו ביחד כל הקבוצה הזאת אל רבנו זל. זה פעם הראשונה שרבי נתן מגיע אל רבנו. רבי נתן היה אז בן 23, רבנו זה שנת ה-30 שלו. ומיד הכיר רבי נתן את רבנו זל ואמר לעצמו, זה אותו איש שהיה בחלום ואמר לי תתחזק ואל תיפול כשהוא נפל מהסולם. ונתנו שלום לרבנו זל כנהוג, וסידר כל אחד יחוסו מאבותיו, כל אחד סיפר הבן של מי הוא ומה הוא קשור. כי גם רבי נפתלי היה יחסן, הוא היה נכד של הרב מסקל, וגם רבי ליבוש היה יחסן, כן, כל אחד סיפר בן מי הוא וכו'. ענה רבנו הזה על החשם, כל אחד סיפר על עצמו, אמר להם רבנו, כולם יהודים טובים, כולכם יהודים טובים. אחר כך סידר רבי נתן את יחוסו, גם כן סיפר לרבנו בן מי הוא וכו', ואמר לרבנו זל שהוא קרוב עמו, יש איזה קרבה משפחתית בינו לבין רבנו. איך? כי חותנו רבי דוד צבי, הייתה לו קרבה משפחתית עם הסבא של רבנו, רבי נחמן מאורדנקר, אם אתם זוכרים את הסיפורים שסיפרנו עליו בהתחלה. אז הוא סיפר את זה, אמר לו רבנו, אנחנו מכירים את עצמנו מזמן, אבל זה זמן ארוך שלא התראינו. זאת אומרת, יש לנו איזה קירות בנשמה. וזה מה שרבנו אמר, יש פה איזה נשמה חדשה קרובה לעיר ברסלב, הוא התכוון לרבי נתן.
המשובח בנביאים זה מוישה, המשובח שבמלוכים זה דוד. את מויצי קובמה שעושה מוישה, עושה דובי. Moshe Molach al Yisroel ve'al Yehuda, v'David Molach al Yisroel ve'al Yehuda. Moshe hoitzi es Yisroel min Mitzrayim, v'David hoitzi es Yisroel mishivut galuyos. Moshe nosan chamisha chumshei Torah le'Yisroel, v'David nosan chamisha sifrei Tehillim לישראל. שובח בנביאים זה מוישה, השובח שבמלוכים זה דוד. אף פעם מוציא כל מה שעושה מוישה, עושה דוד. מוישה מולך על ישראל ועל יהודו, ודוד מולך על ישראל ועל יהודו. מוישה הוציא אס ישראל ממצרים, ודוד הויצי אס ישראל משיבו גלויות. מוישה נוסן חמישה חמשי תויר עלי ישראל.
ובתוך כך סיפר להם רבנו זל שלושה סיפורים לקבוצה הזאת שהגיעה אליו, וסיפר להם סיפורים, ובסיפורים האלה הוא רימז להם כל מיני דברים. זה פעם ראשונה שהם באו אליו. סיפור הראשון שסיפר רבנו, מהרב הקדוש רבי מורדכי מנסחיס, שפעם אחת בא אליו לרבי מורדכי אחד מאנשיו וקבל לפניו בעניין פרנסה ומעוד דירה, שכירות דירה, אין לו בעיות, יש לו בעיות פרנסה. השיב לו רבי מורדכי, אני רוצה שכל הבית שאתה גר בו יהיה שלך. זה היה בניין דירות שבעל הבית היה מזכיר דירות שם. אז הרבי אמר לו, לבחור הזה מאנשיו שיש לו בעיות פרנסה, אני רוצה שכל הבית שאתה גר בו יהיה שלך. אז זה רבנו מספר לקבוצה הזאת שבאה אליו. והבית הזה היה גדול מאוד עם הרבה שכנים, וגם דירת אכסניה הייתה שם באותו בניין. כששמע זאת האיש תמה, איך יקנה את הבית ולא הוא קובע לפני רבו שאין לו פרוטה לסחירות, אין לו, אומר לו אני רוצה שכל הבית יהיה שלך, איך יקנה בית כזה? אך מהר שהייתה לו אמונת חכמים בדיבורי רבו, תכף נפרד מרבו ונסע אל ביתו בתקווה רבה שיקוימו דברי רבו. אחרי כמה ימים מת הבעל הבית של אותו בית ועבר הבית בירושה. הוא פרצה מחלוקת גדולה בין היורשים ולא היו יכולים להשתוות ביניהם. ובתוך כך, בגלל המחלוקת, נפלה הצלחה מהבית. כי מתו שם כמה אנשים וכל משכנת הבית מת. ויצא שם שם על הבית שיש שם שדים ורוחות, אין מזל בבית הזה. ככה יצא שם על הבית הזה, וכשנעשה שם רע על הבית הזה, אז המחירים ירדו מטה מטה, אף אחד לא רוצה להתעסק עם הבית הזה. ובין כך ובין כך יצאו משם כל השכנים, אלה שהזכירו שם דירות, הפסיקו לבוא להזכיר דירות שם, ועשו הכרזה למכור את הבית, ולא היה שום קונה, בגלל השם הרע שהיה על הבית. על כן, בכל פעם פיחתו מחירו, עד שעלה מחירו מעט מעות, כמעט כלום. ואז נכנס בלב האיש הנהל דיבר רבו, רבי מורדכי מנסחיס, שאמר לו, אני רוצה שכל הבית שאתה גר בו יהיה שלך. והלך וקנה את הבית בזול גדול. ומאז התחילה לחזור ההצלחה של כל הבית, והתחיל לעבור בו הרבה עוברי דרכים, ונעשה עשיר גדול. ונסע אל רבו, רבי מורדכי מנסחיס, לספר לו את מה שקרה, שהוא קנה את הבית, ואיך שעזרו השם יתברך, ונעשה עשיר. טוב, אחרי שהוא גמר לספר לרב, רצה לחזור הביתה, והבין בתנועותיו של הרב שהוא רומז לו, אל תיסע הביתה, תישאר פה. לא נותן לו רשות בלב שלם לנסוע, כמו שהוא היה רגיל תמיד. על כן נכנס בו פחד לנסוע לבית, ונשאר שם אצל הרב. וכן היה כמה פעמים, כל פעם עבר שבוע, שבועיים, עוד פעם רוצה לחזור הביתה, בא לרב להיפרד, להגיד שלום, רוצה ללכת, והרב עושה לו תנועות כאלה ש... פרצופים שלא לא רוצה שתחזור, תשאר כאילו. אז הוא פחד, נכנס לעשות פחד. הוא פחד שאם הוא יעזור הביתה, יקרה לו מה שקרה לבעל הבית הקודם של הבניין, שכל מי ששם היה מת. נכנס לו פחד. על כן התמאמה שם אצל רבו 13 שנים, ולא חזר הביתה. וסיפר אז רבנו זל, מספר את הסיפור הזה לחסידים שבאו, שביותו בבית רבי מורדכי מנסחיס, בדרכו חזרה מארץ ישראל, כשרבנו חזר מארץ ישראל, הוא עבר דרך רבי מורדכי, אז הוא פגש שם, כשהוא נכנס רבנו אל הרב, הוא פגש שם את האיש הזה עוד יושב אצלו, שם בתוך ה-13 שנה האלה. אחר שנפטר רבי מורדכי מנסחיס, התיישב האיש הזה, התלמיד שלו, לחזור לבית, כבר אין לו מה לחכות. ותכף ומיד, בבוא אל ביתו, מת. סיפור שני שסיפר להם הרב, רבנו, על הרב הקדוש רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניה, הרבי האדמו"ר הראשון של חב"ד, שיש לו תלמיד אחד שקראו לו רבי ארלה מסטרצ'לה, שאומר כבר 8 שנים תורה, על תורה אחת ששמע מבעל התניה. 8 שנים הוא מחדש חידושים ועוד חידושים ועוד חידושים על תורה אחת שהוא שמע מבעל התניה. ככה רבנו מספר להם את הסיפור השני. זה רמז לרבי נתן שישים לב לדיבורים שלו, של רבנו. רבי נתן עוד לא קלט שרבנו רוצה לשאוב אותו אליו. אז הוא כאילו רמז לו שישים לב, כי הרי רבי נתן בסוף יחדש את החידושים של רבנו בספרו הגדול ליקוטי הלכות. סיפור שלישי, סיפר רבנו, סיפר להם מההתקרבות של הרב הקדוש רבי יחיאל מיכל מזלצ'וב לבעל שם טוב. כן? אחד שקראו לו רבי יחיאל, ההתקרבות שלו, איך הוא התקרב לבעל שם טוב. אז איך זה קרה? בעת שנכנס רבי מיכל אל הבעל שם טוב הקדוש בפעם הראשונה, נפלה עליו יראה ופחד, כי הבעל שם טוב, לא כולם התקרבו אליו, בהתחלה היו עליו כל מיני סיפורים, ולא, עד שהכירו אותו לקח זמן, אז גם הצדיקים של הדור והתלמידי החכמים היו ניגשים אליו לבדוק אותו, לראות מי זה, ולא קיבלו אותו כזה. אז כשהוא נכנס אליו, נפלה עליו יראה ופחד גדול. אחר כך כשדיבר עם הבעל שם טוב, נפל מהיראה. פתאום כאילו הרגיש, זה לא מי יודע מה, שהיה לו פחד בהתחלה, אחרי זה עבר לו בראש. זה לא כמו שמספרים כאילו על הבעל שם טוב. ונכנסה בו מחשבה, אולי הבעל שם טוב בכלל עם הארץ. באותו רגע שעברה לו המחשבה בראש, הבעל שם טוב תפס את היד של רבי מיכל ואמר לו, מיכל, אתה עם הארץ. אז הוא קלט שהוא קורא את המחשבות, ונבעל רבי מיכל מאוד ונשתומם. איך שיודע מחשבותיו. כשרבנו מספר את הסיפור הזה עכשיו, הוא תופס את היד של רבי נתן, כאילו מדגים לו מה שהבעל שם טוב עשה, שתפס את היד של רבי מיכל ואמר לו, אתה עם הארץ. רבנו תפס את היד של רבי נתן כשהוא אמר את המשפט הזה באמצע הסיפור. למה? כי נכנסה בו מחשבה לרבי נתן, אותה מחשבה עברה לו בראש. כי רבי נתן היה תלמיד חכם גדול ובקיב בשס, ו חשב גם כן, עברה לו מחשבה כזאת בראש. אחר כך יצאו מרבנו ז"ל ושמעו מאנשיו שעניין רבנו ז"ל זה רק ראש השנה. ככה הם שמעו מהחסידים הוותיקים שכבר אצל רבנו, והבינו שאי אפשר להיות שם 8 ימים רצופים ולהתמעמה עד ראש השנה. הכן חזרו לביתם שביניהם מרוב. קודם שהתקרב רבי נתן אל רבנו ז"ל, אמר לפני כמה אנשים, כן רבנו, כן, לפני שרבי נתן התקרב אליו, אז רשמו את רבנו אומר, אני משתוקק שיתקרב אליי איש למדן ובעל לשון נפלא, ואז הייתי יכול לבאר כתבי האריזל עד שאפילו נערים יודעי ספר היו יכולים ללמוד ולהבין כל כתבי האריזל. אם היה לי איזה איש למדן ובעל לשון שהיה מבין איך שאני מדבר ויכתוב את זה, אז אפילו ילדים קטנים היו מבינים את כתבי האריזל. כי על פי התורות של רבנו, אפשר לפרש את כתבי האריזל בצורה נפלאה שהיא מובנת לכל אחד. ואחר שנתקרב רבי נתן, אמר רבנו ז"ל לפני כמה אנשים, ברוך השם שהזמין לי רך בשנים, בחור צעיר, שאפילו דיבור אחד מדיבוריי לא יהיה נאבד עוד.
רחוקים השם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך, ורק מחמת שאין להם יישוב הדעת ואינם מיישבים עצמם. והעיקר הוא להשתדל ליישב דעתו היטב, מה התכלית מכל התאוות מכל ענייני עולם הזה. הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד וכיוצא, ואז בוודאי ישוב אל השם. ועיקר יישוב הדעת הוא על ידי שמחה, כי על ידי שמחה יוכל להניג את המוח כרצונו, וליישב דעתו ולחשוב על תכליתו הנצחי. כי שמחה היא עולם החירות. ועל כן כשמקשר שמחה לדעתו, אזי דעתו בחירות ואינו בגלות, ויוכל ליישב דעתו כנה.
אחר שנעשה רבי נתן מרבנו ז"ל, אז דיבר רבנו ז"ל עם ביתו עדל וסיפר לה שהתקרב אליו עכשיו איש בשם רבי נתן והפליג בשפחו מאוד, ואמר לה רבנו ז"ל, מה אומר לך מחוכמתו הבחור הזה רבי נתן שהתקרב אליי? כשיביט על הבית הכנסת הזה והצביע לרבנו על הבית הכנסת בהסתכלות באלמה, רק בהסתכלות הוא יגיד לך מה הגובה של הבית כנסת על הסנטימטר מרוב הגאונות שלו. ככה רבנו אומר לבת שלו עדן. וכן אחר כך דיבר רבנו ז"ל עם הרב רבי יצחק חתן המגיד מטרוויצה, כן, אחד מהתלמידים שלו, והפליג בשבח מעלת רבי נתן, ואמר לו רבנו ז"ל, אם תסתכל עליו, על רבי נתן, כי הוא לא ראה אותו עדיין, תראה בו שהוא שפל ברך כל כך עד אשר הוא כאפר וכתית ממש, ממש הוא מרגיש את עצמו כמו חתיכת בוץ, מרוב שהבחור הזה ענב. וכן היה אחר כך, כשהראה שפגש רבי יצחק את רבי נתן, שהוא עובר בשוק בזריזות גדולה כדרכו, מלובש במלבושי כבוד כדרך בני עשירים. רבי נתן היה בן של משפחה מאוד עשירה, לאבא שלו היה, הייתה רשת של סופרמרקטים, חנויות, והחותן שלו גם, אז הוא היה לבוש במלבושי כבוד כדרך בני העשירים. ואף על פי שהוא לא ראה אותו אף פעם ורואה בן אדם לבוש במלבושי כבוד, איך הוא יכול לחשוב שעליו מדבר רבנו שזה הבן אדם מרגיש את עצמו כמו חתיכת בוץ? אף על פי כן הכיר בו מיד, כי זהו האיש שאמר לו רבנו ז"ל שהוא בעיני עצמו כמו אפר וטיט ממש. וכן הפליג רבנו ז"ל בשבח רבי נתן לפני עוד כמה הרבה מאנשיו, איך שהוא שפל ברך וענב מאוד. וכשבא אחר כך אל רבנו ז"ל, בחנו אותו. כן, התלמידים הוותיקים של רבנו רצו לראות אם באמת רבנו אומר שהוא כזה ענב, אז התחילו לעשות לו מבחנים. אחד אמר, אולי תלך לקנות לנו בייגל, כי אנחנו רעבים. זה בן אדם קצת, מה פתאום, אני ילד קטן, אני שליח שלכם? אבל ככה אמרו. אז אחד אומר לשני, כאילו להשמיע את רבי נתן, אז אחד אומר לשני, אולי תלך לקנות לי בגלי, אני רעב. ישיב לו חברו, אני לא יכול ללכת עכשיו, אין לי כוח. כששמע זאת רבי נתן שמדברים, התעורר תכף ואמר, תן כסף, אני רץ, אני אלך לקנות לך. ואז ראו את גודל הנבטנותו ואיך שהוא בעיני עצמו כלא ממש. כשבא רבי נתן לביתו, חזר הביתה אחרי שהוא היה אצל רבנו, כעס אביו עליו מאוד, שנסע אל רבנו ז"ל, כי האבא שלו היה המתנגדים על החסידות בכלל, ובפרט על חסידי רבנו ז"ל, שהיה להם שם ככה של ביזיון, הרי לחסידי רבנו קראו וידוניקס, בגלל שרבנו היה נוהג שיעשו לפניו וידוי, והם היו חסידי ברסלב אז ללאג ולקלס בעיני העולם. אז לא רק שאבא שלו היה מתנגד לחסידות בכלל, במיוחד חסידים כמו של רבנו, שיש להם שם שבכל מקום צוחקים עליהם, והקפיד עליו מאוד, והסיד גם את קלתו על רבי נתן. זאת אומרת, את אשתו של רבי נתן, הוא הסיד אותה שהיא גם כן תצא על הבן שלו, על רבי נתן, שגם כן היא תעשה קצת רעש ותחפור לו, ואישה יכולה באמת להביא אותו למצב שאולי הוא יירגע. אז הוא התחיל ככה להסיט את קלתו של רבי נתן, והתחיל לנדנד לו למה נסע לרבנו זן, וחלקה עליו והתחילה להפור לו, והזהירה אותו לא לנסוע שוב אל רבנו זל. באותו שבוע, קודם שבת, פרשת ניצבים, סעדו אצל רבנו זל שני חסידים חשובים, ודיברו עם רבנו זל. ובתוך שיחתם אמו, היו מתלוצצים מאחד מני מרוב, איזה חסיד, ככה עמדו לפני רבנו וסיפרו לו על איזה חסיד מני מרוב, שדרכו להרבות במחיאות כפיים בשעת התפילה. ככה באו לספר רבנו ולעשות צחוק ממנו. והקפיד רבנו זל על זה מאוד ודיבר איתם קשות ואמר להם רבנו זל, וכי אתם יודעים מה זה מחיאות כפיים וכל העניינים שיש בזה? עד שאתם מתלוצצים, זה האיש אשר עוסק במחיאת כף בתוך תפילתו? האם אתם יודעים מעלת המחיאות כפיים בשעת תפילה? עד שלא נתקבל אצלכם מחיאת הכפיים שלו? ערב שבת, פרשת ניצבים, כבזיין באלול, הזדרז רבי נתן ויצא לחוץ, ושכר עגלה לנסוע לברסלב. זהו, הוא כבר נדלק. וציווה לבעל העגלה שיסע לחוץ לעיר, ושם ימתין עליו, שלא קבע עם המונית, וחוץ לעיר, שלא יראו אותו עולה לעגלה, שלא יעשו לו סיפור. והוא הלך לביתו, לקח מלבושי יום טוב, כן, כי עכשיו הוא רוצה לנסוע בראש כזה, להישאר בחג אצל רבנו, ראש השנה. אז הוא נכנס בסתר הביתה, לקח את הבגדים של החג איתו, ככה בתוך שקית שלא הרגישו, וקלטו את זה. ונתעורר רעש גדול בבית, וזוגתו התחילה לפקוד ולכונן מאוד, ואביו מגודל זעמו וחרון לפו, לא ידע כלל מה לעשות, אבא שלו תפס עצבים עליו, ורבי נתן הזדרז מאוד, לקחת עם מלבושי היום טוב שלו, ותכף הוא מיד יצא בזריזות, והתוועד עם חברו רבי נפתלי, ויצאו חוץ לעיר, ובאו אל העגלה, ברח מהבית. באו לעגלה שחיכתה להם, ונסעו יחד אל רבנו. בדעתם, היה להישאר שם על שבת קודש, פרשת ניצבים, וכן על ראש השנה, שחל אז ביום שני ושלישי.
תן לי יד, קשור אותי אליו, שיהיה עמו לעולמי יד. תן לי יד, קשור אותי אליו, שיהיה עמו לעולמי יד. תן לי יד, קשור אותי אליו,
שהגיעו אל העיר ברסלב אחר הצהריים, נכנסו אל רבנו זל ודיברו עמו קצת, ואמר להם רבנו זל, אני אניג אתכם בדרך חדשה לגמרי. ויצאו ממנו. ליל שבת קודש פרשת ניצבים, אכלו רבי נתן ורבי נפתלי אצל רבנו זל, ואז שמעו בפעם הראשונה את הזמירות של רבנו זל, שהוא שר על השולחן. בשבת, אל שבת, והתפעלו מאוד מאוד מעוצם היראה והקדושה והדבקות של רבנו זל, והתעוררו בתשוקה עצומה אליו התברך בכלות הנפש ממש. ורבנו זל משך כל טבע בנעימות ובדבקות עצומה, עד שרבי נתן הרגיש בכל הרוז וחרוז שרבנו שר, שרבנו זל מכוון אליו. מה הוא שר לו? את השיר אשת חיל ששרים על השולחן. רבנו הסתכל על רבי נתן ורמז לו. אז כשהגיע רבנו זל אל המילים, כפה פרסה לעני וידיה שלך לאביון, אז רבנו כפל כמה פעמים את המשפט הזה, ורמז לרבי נתן, כאילו רמז לו, ככה הגיש לו את היד, כפה פרסה לעני, כאילו רבי נתן אתה עני בדעת. וידיה שלך לאביון, כי אין עני אלא בהם פינת דעת, כי עד שהוא לא הגיע לרבנו, כל התורה שהוא ידע זה היה ניצוץ מול התורה שהוא זכה לקבל אצל רבנו. אז רבי נתן כששמע את השיר הזה התחיל לבכות מתוך שמחה. הוא הבין שרבנו מתכוון אליו, כי הוא היה ענב ושפל בדעתו, עד שיחזיק את עצמו לגרוע שבגרועים, עני ואביון ברוחניות. וכאן כופל רבנו זל הרבה פעמים, כפה פרסה לעני, כפה פרסה לעני. ואחר כך בבוא רבנו זל אל הפסוק עוז והדר לבושה ותצחק ליום אחרון, היה אצל רבי נתן כמעט כלות הנפש מרוב מתיקות, כי הרגיש מנועם ערבת הניגון שרבנו זל מרמז לו שצריך להלביש את עצמו בלבוש עוז והדר, זאת אומרת להיות אדם חזק, לא להישבר מכלום, ועל ידי זה ותצחק ליום אחרון. בתוך השירה שהוא שר רבנו את השיר בערב שבת, כל כוונתו הייתה לרמז לרבי נתן. ותשחק ליום האחרון, כשיגיע כבר היום האחרון, יהיה לו עם מה לשמוח. ואחר כך ראה את הקידוש של רבנו זל, שכל טבע וטבע העירה את כל הבית, עד שהרגיש רבי נתן שהשם נמצא בבית הזה, הוא הרגיש את אמיתת מציאותו יתברך ממש. ואחר כך כששר רבנו זל, התקינו סעודתה, משך רבנו זל את תיבת, נזמן לאשתה בפתור החדתה, נזמן עכשיו בפת חדשה, נזכר מה שאמר לו היום רבנו זל. מה הוא אמר לו רבנו? אני אניגכם בדרך חדשה לגמרי. כי במשפט הזה, עכשיו נזמין בפת חדשה, כן, מה שיש את זה בתוך הניגון, אז הוא נזכר שרבנו אמר לו, אני יוליך אתכם בדרך חדשה. ואחר כך כשהגיע רבנו זל לתיבת לתקפה הלשין, כפל על זה פעמים אין מספר בהתעוררות רבה, לתת חיזוק לחלשים. והיה רבי נתן מספר שתיבות אלה מלווים אותו כל ימי חייו, כן, לתקפה הלשין. איך שרבנו זל אוחז בכל החלשים, הוא מחזק, הוא מאמץ אותם לבעל יתיישו חז ושלום, הוא מגלה להם שיש תקווה להריתם.
כנסת ישראל משלה ליונה, עלי השכינה חופפת מגינה. כנסת ישראל של הליונה, עלי השכינה חופפת מגינה. יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה.
באמצע הסעודה ענה ואמר רבנו זל רבי נתן בזו הלשון: בתחילת כניסתי לפה לברסלב לגור פה, עמדתי פעם אחד על פתח הבית מדרש, והוכחתי את האנשים שהיו שם אודות התפילה, שאינם מתפללים כראוי. ואמרתי להם שאין שומעים משום אחד מהמתפללים שום מחיית כף. והעריך קצת בשיחה הזו, עד שנכנס, אז באמירת מאמר, כן, רבנו אז התחיל להגיד תורה, ככה הוא התחיל עם רבי נתן, סיפר לו שהוא עמד פעם אחת ואמר לאנשים, למה אתם לא מוחאים כפיים? ואמר את המאמר, אתם ניצבים בליקוטי מורן חלק א', סימן מ' ד', המדבר ממעלת המחיית כפיים בתפילה. אז זה הדיבור הראשון שרבי נתן שמע של תורה. אחר ברכת המזון, שנפרדו כל המסובים משולחן רבנו זל והלכו כל אחד לביתו, רבי נתן מרוב התרגשותו והתעוררותו כבר לא היה יכול לישון, ויצא מחוץ לעיר וישב שם כל הלילה וצעק בקול גדול, ריבונו של עולם, בברסלב בוערת אש גדולה, אבער את האש הזו בליבי פנימה. הוא בכה כל הלילה מרוב תשוקה. בבוקר בסעודה שנייה של שבת קודש גם כן דיבר רבנו זל הרבה ורימז לרבי נתן רמזים איך שיתחזק עצמו ויעמוד על עומדו ולא יתפחד. מוצאי שבת קודש, פרשת ניצבים, לקח רבי נתן נייר ודיו ורשם לעצמו את המאמר הנ"ל, כן, מה שהתורה הראשונה שהוא שמע בליל שבת קודש מרבנו זל. ונשמע אחר כך מפי רבנו זל שאמר בזה הלשון, אנחנו כבשנו את העיר ברסלב במחיאת כף ובריקודים, כי המאמר הזה מדבר במחיאות כפיים. אחר כך בחורף של שנת תף קוף סמר ג' אמר רבנו את המאמר שמדבר על ריקודים ומחאת כף, וכן כל השנה, אותה שנה, תף קוף סמר ג' רקד רבנו זל הרבה הרבה מאוד. קוף סמר ג' רבנו בן 31, יום א', ערב ראש השנה תף קוף סמר ג', היה אז יום הדשוקה, יריד בברסלב, וחשבו אביו של רבי נתן ואשתו כי מסתמה יחזור עוד היום אל ביתו, והודיעו לכמה ממכיריהם מנמרוב שנסעו ליריד לברסלב, שאם ימצאו את רבי נתן שיאמרו לו שיחזור מהר הביתה, האבא ואשתו רוצים שיחזור הביתה. וכן היה. כי אנשי נמרוב שהיו ביריד פגשו את רבי נתן, שאלו אותו אם יסע על יום טוב ראש השנה יחזור הביתה. והשיב להם רבי נתן שהיריד שלו עדיין לא נגמר. זאת אומרת, הוא רמז להם, תשכחו מזה, אני לא חוזר הביתה. וכשבאו הסוחרים חזרה לביתם שבנמירוב, ואביו של רבי נתן ראה שבנו לא בא, הרע לו מאוד, והיה לו לביזיון גדול שבנו, שהוא למדן גדול, התחבר אל החסידים בכלל ולוידויניקס בפרט, תלמידי רבנו, אשר הם ללעג ולכלס גם בעיני חסידים אחרים, לא רק חסידים, גם הברסלבר היו ללעג גם בעיני החסידים האחרים, לא רק בעיני המתנגדים. ליל ראש השנה, קיבוץ גדול של אנשי שלומנו מכל העיירות באו לרבנו, מתפללים יחד עם רבנו, כאשר הזהיר לכל מקורביו שעניין שלו הוא ראש השנה, ושהתקפצו אליו בראש השנה. רבנו זה לומד בראש השנה תפילת העמידה 4 שעות. כל המתפללים מסיימים את התפילה והולכים לביתם ואוכלים סעודת יום טוב ומברכים ברכת המזון וחוזרים אל הבית כנסת, ועדיין עומד רבנו זה תפילת העמידה, והציבור מחכה ומחכה עד שרבנו זה גומר תפילתו, ואז מברך את כל אחד לשנה טובה תיכתב ותחתם לאלתר ולחיים טובים. וכבר ידוע שיחת רבנו זל שאמר, מה שהצדיקים האחרים פועלים מראש השנה עד הושענא רבה, אני פועל בליל ראשון של ראש השנה. עוד אמר שבליל ראשון של ראש השנה אני מעביר קודם את אנשיי. מה זאת אומרת מעביר את אנשיו? מעביר אותם ראשונים בדין של ראש השנה, שזה דין קל, אז הוא מעביר אותם ראשונים עם פרוטקציה לפני הקדוש ברוך הוא. בין השמשות ראש השנה אמר רבנו זל תורה על הפסוק בחצוצרות וקול שופר בליקוטי מורן חלק א' סימן ה', ואז נשמעו בעולם גזרות שרצתה המלכות לגזור, היינו לקח את בני ישראל לחיל, כאילו לגייס את היהודים לצבא שלהם. זה גזרה ש... אוי ואבוי. זה אין אוכל כשר. ובוודאי חייל יהודי אצל הקוזק אם לא יחזיק מעמד היהדות שלו. זו הייתה גזרה. וכן נשמע שרוצה המלכות לגזור עוד כמה גזרות שקוראים פונקטין. פונקטין זה נקודות. כאילו בממשלה שלהם קבעו כמה נקודות שהם חוקים חדשים שהם רוצים לחקוק, שזה היה נגד היהודים. ורבנו זל באמירת תורתו השתדל לבטל את הגזרה. באותה תורה שהוא דיבר בראש השנה, תורה ה', ונכלל בתחילת התורה מה שרבנו פתח ואמר, כי צריך כל אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי. נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם. כך מתחילה התורה. ועניין התפילה הם בשני פנים, היינו קודם גזר דין ולאחר גזר דין. פה הוא רמז על הגזרות שהם הולכים לגזור המלכות. והבינו אז מדבריו הקדושים שהוא כבר אחרי גזר דין, כבר קבעו את החוקים האלה שם בממשלה שלהם. אף על פי כן עסק רבנו זל כל השנה, שנת תקס"ג, להמתיק את הדין, ופעל שבאמת בתפילה שלו הוא הצליח להמתיק את הדין, לדחות אותו ל-25 שנים, ונשמע אז מפיו שאמר בזה הלשון רבנו. דחיתי את זה ל-20 וכמה שנים. ובאמת, זה היה מכוון ממש. שמאותה שנה שרבנו אמר את התורה הזו, עד שהגזרה יצאה לפועל בשנת תקפ"ז, זה יש בערך 25 שנה. זה כבר היה הרבה אחרי פטירת רבנו. ואמר רבי נתן, שלא הייתה לו שום השגה בתורה. הוא שומע את רבנו אומר את התורה, לא הבין מילה. רק היה נראה לו מאוד הפירוש של הפסוק, שרבנו פירש בתורה הזאת הפסוק, אוזן שומעת תוכחת חיים, בקרב חכמים תלין. פירש רבנו את הפסוק בצורה כזאת, אוזן שומעת תוכחת חיים, בקרב חכמים תלין, זה תלונה. לשון תלין, לשון תלונה, מריבה. ורבנו פירש, כשאתה שומע מריבות שבין הצדיקים, תדע שזה משמיעים אותך תוכחה, שפגמת בטיפה מוכחה. אם אתה שומע את המריבות, והצדיקים נופלים לך מהעיניים, זה בגלל שפגמת בטיפה המוח. ובזה התיישבה לו לרבי נתן קושייה, שאלה...
אני רץ ישר לרבנו, 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 אני רץ ישר
לרבנו. קושייה שהייתה לרבי נתן, קושייה הזאת הכניס בו חותנו הגאון רבי דוד צבי, ולא היה לו תירוץ על הקושייה הזאת עד ששמע את הפסוק הזה, איך שרבנו הסביר את זה. כי חותנו התקרב בתחילה לכת החסידים, רבי דוד צבי. בהתחלה הוא רצה להתקרב, לשמוע על החסידות, ונסע על הרב הקדוש רבי פנחס מקריץ. ונראה בעיניו מאוד מאוד דרכו והנהגתו, ראה שבאמת עובד את השם, וכדאי להתקרב לדרך הזאת. אך שמע שם, שמדברים הרבה התלמידים של רבי פנחס מקריץ, הוא שמע אותם מדברים על הרב הקדוש רבי מיכאל מזלאטשוב, כרגל, כמו שרגילים התלמידים, כל אחד, הרב שלי יותר טוב, והרב ההוא מחפשים, ככה ביניהם, כל אחד להגיד שהרב שלו יותר טוב, אז הם מזכירים על הרבנים האחרים דברים לא טובים. אז רבי דוד צבי שמע, הוא... נהנה שם אצל הרב הקדוש רבי פנחס מקריץ, רק הוא שמע שהחסידים מדברים על רבי מיכאל מזלאטשוב. והתיישב, אמר, טוב, אני אסע אל הרב רבי מיכאל מזלאטשוב, זה שדיברו עליו, נראה מה, מי הוא. וכן נסע ונסע. וכשבא אצל הרב הקדוש רבי מיכאל מזלאטשוב, נראה בעיניו מאוד גם כן דרך ההנהגה שלו. אך שמע שם שהחסידים מדברים על רבי פנחס מקריץ, זה שהוא היה אצלו מקודם. גם כן לכל מיני לשון הרע.
לצלילים של מלאכים פיתחו את השער, אשנב אל תנעלו למנגינת הלב ליופי הפנימי. יש תווים של תורה לעדינות שייך האור, האקורדים
הצורמים. אז כאב לו מאוד מאוד על גודל המחלוקת והפירוד לבבות שיש בין הצדיקים, בין התלמידים של אלה ואלה, עד שאמר, אני מאמין ששניהם אמת. מה שאלה מדברים על זה זה נכון, ומה שאלה מדברים על זה נכון, ומחמת זה התרחק מהחסידים. והיה רגיל לקבוע לו שיעור בכל יום במכוון לדבר נגד החסידים. הוא היה... אחד מהרבנים הגדולים שהלה של כמה עיירות, אז הוא התחיל לתת שיעורים נגד החסידות כדי להרחיק מהם. פלא על אדם גדול כזה ששמע שהתלמידים מדברים, אז מה אתה עושה מזה סיפור? אתה היית אצל את רבי פנחס, וראית שהכל בסדר, וראית אצל השני הכל בסדר, וראית את הצדיק, ובאמת צדיק, ובגלל שהילדים הקטנים מדברים שטויות, אז זה מחייק אותך. זה פלא, אני, הסיפור הזה מפליא אותי, איך דברים כאלה הרחיקו צדיק כזה. עד שהוא הגיע למצב שהוא התחיל לתת שיעורים נגד החסידות בגלל דבר כזה, זה פלא פלאים. ומאז, אז היה קשה לרבי נתן, עכשיו זה, הרב הזה, זה אבא של אשתו, אז הוא כל הזמן גם כן שומע, אוכלים, סעודות שבת, נמצאים ביחד, אז הוא שומע את כל הדיבורים האלה רבי נתן, אז הייתה לו קושייה. איך אלה מדברים על אלה? אז עכשיו כשהוא היה אצל רבנו, והסביר את הפסוק, אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין, כשיש תלונות של התלמידים שהם מתלוננים על זה ומדברים על הרב הזה, אוזן שומעת תוכחת חיים, אז הם צריכים לקבל תוכחה שזה שבא להם לדבר לשון הרע לצדיקים, זה בגלל שהם פגמו בטיפי המוח. זאת אומרת, מי שפגום חס ושלום בפגם הברית, אז יהיה לו דיבורים. אז הוא הבין שרבנו מרמז שהמחלוקות האלה ששומעים על הצדיקים, זה בא מאנשים שפגומים. כמו שרבנו הסביר בפסוק אחר, הלל בריתו, איך הפסוק? שלמה, שכחתי את הפסוק. אם אני זכר, אני אעזור עליו. ועכשיו תורצה לו כי כל מצות המריבה שיש בין הצדיקים השלמים. השיר. כל המחלוקות שבין הצדיקים השלמים, רבנו אמר, אין זה אלא כדי שיגרשו את הסיטרין החרינין. זאת אומרת, המחלוקות שבין הצדיקים במכוון, כדי שאלה שלא ראויים, בגלל שפגמו, שיתרחקו. כשהם שומעים את הדיבורים האלה, כשהם שומעים את הצדיקים, אז הם מדברים עליהם לשון הרע, ואז הם מתרחקים, שומעים דיבורים על הצדיקים, שזה לא בסדר, לא בסדר, אז הם מתרחקים. אז זה מה ששמע רבי דוד צבי, הדיבורים שהוא שמע גרמו לו להתרחק מהחסידים, אז הוא הבין עכשיו מרבנו שכאילו השמיעו אותו, את רבי דוד צבי, את המחלוקות נגד הצדיקים, רבי פנחס ביקורץ, כדי להרחיק אותו, כנראה עדיין הוא לא היה ראוי, אף על פי שהוא היה רב גדול ומפורסם. מאזינים יקרים, ידידיי יקרים, אני מצטער, משום מה אני לא יכול לדבר, וכמה שאני שותה עוד מים ועוד מים, שום דבר. יש לי צרידות רצינית, שהשם יעזור בעזרת השם, בפעם הבאה נמשיך את הסיפור. אני מברך את כולכם, שתזכו לאורו הגדול של רבנו ז"ל, תזכו לשמחה, ובעזרת השם, בשבוע הבא, נעזור לשעה, 10 בעזרת השם, ושיהיה לכם לילה טוב והמשך האזנה נעימה.